שבוע טוב. שבת התארחתי במלון הקשתות בפסגת הר הזיתים. ואתם יודעים שמהמקום הזה רואים את כל ירושלים, ירושלים העתיקה, את הר הבית, את רצפת הר הבית, והתחושה מחברת, תחושה של חיבור אל הקדושה, כי הראייה מחברת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעלות אל הר נבו, לראות את הארץ. משה לא נכנס לארץ ישראל, אבל רואה את הארץ, והראייה יש בה עניין. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא אומר, המרגלים שמעשו בארץ, הקדוש ברוך הוא נשבע, אם יראו את הארץ הזאת, לא אם ייכנסו לארץ, אם יראו. כלומר, גם ראייה זה מעלה גדולה, והם לא, גם את המעלה הזאת הם לא ראויים לה. משה, כן, זוכה לראות. אנחנו, ולראות את הארץ, ולראות את ירושלים, ולראות את הר הבית, שעות, לעמוד מול, להתפלל ולראות, תחושה מאוד מאוד מחברת. ומצד שני, לראות שהמקום הקדוש הזה, השיא של הקדושה, מקום שהשכינה לא זזה משם, שם אמצע איזה בניין זר, שמתמה את המקום, כאילו הארץ הזאת, המקום הזה הוא מקום השכינה, ויש שם הפגם הזה, שכשרואים את זה, זה ממש צובט, הלב נצבט מאוד מאוד. אבל ברוך השם שאנחנו זוכים לראות, היו הרבה הרבה דורות שלא זכו להיות בארץ ולא זכו לראות. ואנחנו עומדים שם ומתפללים של ריבונו של עולם, שיסיר את החרפה הזאת, עד מתי יוזכה בשבי ותפארתך ביד צר, ושנזכה במהרה לראות את המקום הזה בקדושתו, בסילוק כל הזרות שיש שם. בעזרת השם. קראנו השבת את פרשת נוח. ובפרשת נוח, פרשת המבול ודור ההפלגה, בדרשות הר"ן, הר"ן עומד על גודל עניינו של הציבור. אני חושב שזה הקדמה חשובה מאוד להתחלת הזמן. אומר הר"ן, בדרוש הראשון שלו, ראשית כל, הוא אומר שכל המפרשים האמיתיים הסכימו שבראשית הבריאה נברא חומר משותף לכל מה שתחת גלגל הירח, ואין ספק שכל המציאות הנבראת הייתה לצורך האדם, ובשבילו, מזונו ושעל צרכיו. ועל כן, כל המציאות צריכה להיות מתאימה לצרכיו. כל קדוש ברוך הוא ברא עולם מתאים לאדם העובד את השם. ועל כן הייתה מחומר אחד המתאים ליהודו. אבל היו חלקים שונים של הבריאה, אבל כל החלקים הם, כל אחד יש לו ערך בפני עצמו ולא שלם. כל חלקי הבריאה, כל אחד בפני עצמו חסר. ארבע יסודות שכל אחד חסר, אבל ההרכבה וייחוד של הכל יוצר שלימות. וכאן אומר הר"ן, ועל דרך זה הפליגו רבותינו בשבח הציבור, עד שאמרו לעולם תהא אימת הציבור עליך. עד שמצינו שננש משה, אדון הלוויים, באומרו שימו נא המורים. ואף על פי שכל אחד מצד פרטיותו היה ראוי לזה. אבל ככלל אין לומר עליהם ביקורת זו. כלומר, הר"ן כאן מחדש איזה חידוש על מה הייתה הקפדה על משה. הרי משה צדק. אבל הוא לא היה צריך להגיד על הציבור. הציבור הוא צדיק. הפרטים יכול להיות שמרקים. הכלל לא. ואף פעם אין לדבר ביקורת על ציבור. פרטים, 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 אף על פי שכל פרט בפני עצמו יכול להיות שהייתה לה ביקורת. אבל לקחת את כל הפרטים ביחד ולהגיד עליהם ביקורת, על זה הייתה הקפדה על משה רבינו, שאמר בלשון שימון האמורים. וכן בקידושין, הוא מחדש חידוש יפה בהסברת דברי הברייתא, אמר רבי מאיר, אף על פי שחטאו קרויים בנים, ואפילו שהם שכלים הם קרויים בנים. כלומר, ואפילו חטאו שם, הגמרא אומרת, אפילו חטאו בעבודה זרה. הם קרויים בנים. מפרש הר"ן את דברי רבי מאיר, שככלל, כלל ישראל, הם תמיד קרויים בנים. גם כאן הכוונה, אף על פי שכל אחד אינו ראוי לקרוא בנים, כל אחד בפני עצמו כאילו לא בנים, אבל מצד הכלל, יקנה הכלל שבח ומעלה. כלומר, כלל ישראל הם בנים לשם. אפילו שרבים, רבים, רבים, אולי שכמעט לא רואים מישהו שהוא כן בסדר, אבל לא תצרף את החיסרונות שיש בכל אחד ואחד, כאילו זה חיסרון של כלל הציבור. כל אחד שהוא חוטא, החיסרון אצלו. המשותף בציבור זה הצד הטוב. ולכן כל אחד הוא חלק מכלל ישראל, וכלל ישראל נקראים בנים. וכל אחד ואחד הוא נקרא בן, בהיותו חלק מהכלל כולו. זה חשוב מאוד, הדרכה פשוט, הדרכה למעשה. שלמי, אנחנו מרגישים צורך שיש גוונים בציבור, שיש לנו עליהם ביקורת. הציבור צריך להיזהר, לא להגיד ביקורת. הכלל הוא צדיק. הפרטים יכול להיות בהם נפילות. אבל כשאנחנו מצרפים לכל הפרטים ביחד, כל הפרטים, הצד המצרף שלהם, זה הצד החיובי. זה הצד השלם. זה מה שאומר הר"ן. וכבר רמזו לנו בחלבנה, שהיא בסמני הקטורת, וריחה רע, אך בצרפותה אינה פוגמת את הריח הטוב, אלא משביחה אותו. וכן מצטרף עמנו בעבודותינו לשם יתברך, החוטאים והפושעים, אם מצרפים גם בתפילה, בתענית, מצרפים חוטאים והפושעים, לא רק שאינם פוגמים בעבודה, אלא אף היא נעשית יותר שלמה. כך אומר רש"י על הפסוק, בשמות למד, פסוק למד, הלבונה ריחה רע. ומנה הכתוב בין סמני הקטורת למדנו שלא יקל בינינו לצרף עמנו באגודות תניותינו ותפילתנו את פושעי ישראל. שיהיו נמנים עמנו. ממשיך הר"ן ואומר, אני אומר את תמציתו, הר"ן מאוד מרחיב ומפרט את הדברים, וראוי באמת להסתכל בדרשה הזאת, היא דרשה נפלאה, וכל דרשות הר"ן הן דרשות חשובות ונפלאות. הר"ן ממשיך ואומר, אמנם לכאורה מדברי קהלת זה נראה להפך ממה שאמרנו, שהוא אומר, הכל הבל ואין לו קיום, והכלל של דבריו, כיוון שהיסודות שמהם מורכב הכלל הם חולפים, כמו האש, שאמר וזרח השמש ובא השמש, השמש נמצאת אבל רק מסתלקת, וכן הרוח סובב סובב והולך הרוח, כל דבר הוא קלה, הוא לא ממשיך, הוא לא מתקיים תמיד. העולה מדברה שאחרי היות הדברים אשר הורכבו מהם הם בעלי שינוי וחיסרון, אי אפשר שהמורכב יהיה יותר שלם. כלומר, אם כל פרט ופרט הוא בעל חיסרון, אז איך יכול להיות שהמורכב יהיה שלם? ועל זה משיב הר"ן, שלא נחשוב באמת את הדברים כמו שאפשר יהיה להבין לכאורה מדברי הקהלת, אלא זה תלוי איזה חיסרון יש לכל אחד ואחד. אם לכל אחד יש חיסרון אחר, ולא החיסרון משותף אצל כולם, אז הכלל, אז הכלל הוא יותר טוב מאשר הפרטים. כי החיסרונות לא מצטרפים. כי כל אחד יש לו חיסרון אחר. אם החיסרון בכל הפרטים זהה, כמובן כאשר מצרפים את הפרטים, החיסרון גדול ואינו חולף. אבל אם בפרטים בכל אחד יש חיסרון אחר, אזי בצירופם מתבטלים החסרונות, כלומר תמיד בהצטרפות פרטים בעלי תכונות משותפות, אז התכונה מתחזקת כמובן. לכן אמר שלמה, טובים השניים מן האחד. שהאחד עוזר לשני, ואפילו עצם החיבור עוזר, שגם אם ישכבו שניים וחם להם, אף שאין להם כוונה אל אחד לעזור לשני, אבל המציאות הזאת, עצם המציאות היחד, כבר עושה טוב לשניים. אז אם כן, הכלל הוא, שבעצם כשהחיסרון משותף, כמובן, אז ההצטרפות של כולה, של כלל, הוא מסוכן. ובגלל זה, וזה מסביר לנו את את עניין שאנחנו אמרנו בפרשה שלנו, את דור ההפלגה. אז הוא עוד מקדים. מפני זה אמרו, כינוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. פיזור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. למה? כי הצדיקים מתכנסים, המשותף החיובי שלהם הוא המשתף אותם, ועל כן טוב להם וטוב לעולם. רשעים שיש להם משותף שלילי, אז כמובן רע להם ורע לעולם. וזה עניין דור ההפלגה. רצו להתחבר אנשים יחד, להתאחד ולהיות כל העולם תחת הנהגה אחת. השם ירד לראות מה המשותף שלהם. מה יכול לקרות מהאיחוד הזה שהם מתאחדים ביחד. וכיוון שהמשותף שלהם היה הרצון לעבוד עבודה זרה, וזה יגרום להתחזקות עבודה זרה, אפילו שהם אולי לא התכוונו לכך מההתחלה, הם התכוונו רק להתאחד, אבל כיוון שלכל אחד יש את החיסרון הזה, והחיסרון הזה הוא משותף לכולם, אז כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם, ועל כן הקדוש ברוך הוא אמר, נבלה את שפתם, נפזר אותם. כן, הרעיון שאנחנו לוקחים מכאן, זה החשיבות של ההסתכלות על כלל, כלל הציבור. כלל ישראל. הרב בראות התשובה מרבה לדבר על זה, שכשאדם שרוי בחטא, אז יש חציצה בינו לבין הכלל. וכדי שאדם, אם אדם רוצה להיות מחובר אל הכלל, הוא צריך לשוב בתשובה. הוא צריך לסלק את החציצות. מכאן, אולי מעניין לעניין באותו עניין, אני רוצה כאן להביא איזה דברי חסידות. בעל שם טוב על השם. הוא אומר, צוהר, צוהר תעשה לתיבה. תיבה זה ספינה. תיבה זה גם מילה. צריך את המילים, מילות התפילה, כשאדם מתפלל, צריך שהם יהיו מצהירות, מבריקות, מהירות. צוהר תעשה לתיבה. כל מילה שאדם מוציא מפיו, מילות התפילה, הוא צריך שתהיה מילה מהירה, מלאה בתוכן, מלאה בהתלהבות, בהבנה. כל אות היא מרמזת על משמעויות גדולות מאוד. אתה לוקח כמה אותיות ומחבר אותן לתיבה, יצרת כאן איזו יצירה, אמרת איזו מילה בעלת משמעות, בעלת תוכן, צוהר תעשה לתיבה. אחר כך, ב- בעקבות הבעל שם טוב, אז בא אור המאיר בפרשת נוח, והוא אומר, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, ויעס נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה. פירש רשי, זה בניין התיבה. ולכאורה צריכים להבין את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, ויעס נוח, הוא עשה את התיבה. הוא עושה את התיבה מהאוכל שהוא אוסף לכולם. הוא מבאר, מבאר אור המאיר. תיבה, כמו שאנחנו אמרנו, זה מילות התפילה, כן? אז בשביל להתפלל, בשביל שהתפילה תהיה משמעות גדולה מאוד, צריך לקחת מכל המציאות, לימוד מכל המציאות, מהכל ביחד, כדי לרומם את התפילה. לעבודת השם, לעבודת התפילה, צריך אדם לקשור את עצמו בכל הנבראים. כי כל נברא הוא בעצם בריאה אלוקית. ואם אדם מסתכל נכון, כל המציאות כולה, כל מה שאנחנו רואים, זה הכל בעצם ריבונו של עולם. ממעשה יצירה של ריבונו של עולם. וכשאתה מסתכל ורואה של הכל, 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 כל המציאות כולה, הכל וכל דבר הוא עוד איזה הופעה אלוקית מיוחדת. הרבה גוונים, הרבה הופעות. הגדלות האלוקית בשמיים, בארץ, כל המציאות כולה. ומכל ההסתכלות הזאת, עם כל ההסתכלות הזאת, אדם צריך לבוא אל עבודת השם, אל התפילה. לקחת מכל דבר אשר, מכל המציאות כולה, ולהכניס אותה אל התיבה, להכניס אותה אל מילות התפילה, אל עבודת השם. אם אדם חי במציאות הזאת, אז לא יכול להיות שהוא ישיח דעתו מן התפילה. אם אדם חי במציאות כזאת, שכל הכל הוא הופעה אלוקית, וכל עניינו של העולם זה גילוי כבוד השם, וזה מה שאדם עושה בתפילה, הוא מגלה את המציאות הזאת, הוא מגלה את העובדה הזאת, אז אין נושא אחר שיש במציאות שיכול אדם לזוז מהמחשבה הזאת אל מחשבות אחרות. כשאדם לא חי כל הזמן במחשבה השלימה הזאת, יש חשש שבאמצע התפילה יכול להיות שפתאום איזה מחשבות אחרות ייכנסו, כי יש דברים אחרים בעולם. אבל כשאדם חי חיי אמונה אמיתיים, וחי את מציאות הריבונו של עולם בכל המציאות כולה, אז התפילה מוכרחה להיות מושלמת. קח לך מכל... כן. וזה בעצם, אפשר להבין את זה בפסוק שאמרו חכמים, שאמר שלמה בסוף קהלת, סוף דבר, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמרו חז"ל, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. אז אפשר להבין את המילה לצוות כמו שמפרשים המפרשים, שכל העולם כולו הוא צוותא, הוא משרת את המגמה הזאת, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור. אפשר להבין את זה עוד יותר חזק, שמכל העולם אתה לומד להיות יראה אלוקים. כי כל בריאה היא מראה לך את מעשה השם, את הגדולה האלוקית, והיא מביאה את האדם לידי יראת שמיים. כל העולם לא נברא, כאילו מכל בריאה שאתה רואה, היא מצווה אותך. מצוות האמונה, מצוות יראת השם. וזהו הפירוש, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, רש"י משפרש, זה בניין התיבה. כל מה שעשה נוח, מתוך כל אשר ציווה אלוקים, בכל המציאות. בפרשה הזאת יש אריכות גדולה, שבציטוטים מדברי הבעל שם טוב, בענייני התפילה. ובמדרש יש אריכות בענייני ערכה של תורה, ובעיקר תורה שבעל פה. לכאורה לא מובן, זה לא קשור בכלל עם הפסוק של הפרשה. המדרש פותח, המדרש תנחומא פותח, אלה תולדות נוח, נוח. התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שברא בישראל, שבחר בישראל מ-70 אומות, כמו שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ונתן לנו את התורה בכתב, רישומו ברמז ספונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה. כלומר, התורה שבכתב, תורה תמציתית, רמזים, רושם, דברים צפונים, אבל תורה שבעל פה מורחבת, גילה אותם לישראל. ולא עוד, אלא שתורה שבכתב כללות, ותורה שכלל, ותורה שבכתב פרטים, פרטות. תורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט. ועל של בעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. התורה ארוכה יותר מארץ. אבל לא רק התורה, הגר"א מפרש את הפסוק הזה באופן כזה. ארוכה מארץ מידה. המידה שבה מודדים את התורה היא יותר ארוכה מארץ. אתם יודעים שמידה שבה מודדים היא קטנה מהדבר שבו, שאותו מודדים. למשל, את השולחן הזה מודדים עם סנטימטר. עוד פעם אחת, פעמיים, שלוש. או יש, אם מודדים איזה שטח, אז יש איזה, איך קוראים לזה? מה?
מטר.
או יש עוד שמות. אתה לוקח את המידה הזאת פעם אחת, עוד פעם, עוד פעם, עד שאתה מגיע, בודק את כל המרחק שאתה רוצה לבדוק. כלומר, המידה היא, המידה שבה צריכים למדוד את התורה, היא יותר גדולה מארץ. לא שהגודל של התורה היא יותר גדולה מארץ. המידה שאתה מודד בה את התורה, היא יותר גדולה מארץ. אתה צריך לגבור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובעצם בלי סוף. כי התורה היא גדולה ועצומה, ואין סוף לחוכמתה של התורה. וכתיב, ולא תימצא בארץ החיים. ומה היא לא תימצא בארץ החיים? וכי בארץ המתים תימצא, אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תאווה, כבוד, גדולה בעולם הזה, היא לא תימצא אצלו. ואלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה דם כי ימות באוהל. וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחייצר תחיה, ובתורה תעמל. כלומר, אדם רוצה להיות, לעשות קניין בתורה, הוא צריך שהכל יהיה כביכול מת מול לימודה של התורה. כמו שאדם אומר, אני מת לאכול, כן? אז איך פירוש המילה מת לאכול? שום דבר לא מעניין אותי חוץ מלאכול עכשיו. אז גם אני מת ללמוד, כן? זה מה שהתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אדם ממית עצמו, הדרה לא נקנית אלא אדם שממית עצמו על התורה. מה פירוש ממית? הוא ממית את כל הדברים האחרים, חוץ מאשר הרצון ללמוד תורה. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא, ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שנאמר, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים האלה, אלא על פי הדברים האלה. וזוהי תורה שבעל פה, על פי, שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך, שנאמר העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקדוש ברוך הוא מניר עיניהם באיסור ואתר, בתמי ובתאור. הכוונה היא זאת, כשעוסקים בתלמוד נתקלים בקושיות. הדברים לפעמים מסתבכים עד שהדברים מתבהרים. בהתחלה זה נראה חושך. צריך מאוד מאוד להתאמץ. צריך להשקיע. להבין את הסוגיה, להבין את הקושי, להבין את למצוא פתרון לקושי. ואחרי שאדם פותר את זה. העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. לא צריך להתייאש, לצער לדעת, זה סדרה של תורה. אי אפשר להגיע להבנה בהירה בתורה, בלי שבדרך נתקלים בקושיות, מרגישים שלא מבינים, זה קצת מתסכל, זה מכביד, אבל זאת הדרך שרק דרכה אפשר להגיע אל האור הגדול של התורה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד. ולעתיד לבוא, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. ולא קיבלו ישראל את התורה, שכפה להם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. ואמר עבדים מברכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. ואם תאמר על תורה שבכתב, כפה להם ההר, הלא משעה שאמר להם מקבלים אתם את התורה, ענו כולם ואמרו נעשה ונשמע. המדרש תנחומה כאן מתרץ קושייה. מצד אחד אנחנו חז"ל אמרו לנו התורה שישראל אומרים נעשה ונשמע, מקבלים את התורה בשמחה. מצד שני חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית. בא מדרש תנחומה ואומר יש שתי תורות. יש תורה אחת שישראל אמורה לה נעשה ונשמע, זה תורה שבכתב. קל לקיים אותה, לא צריך לעמול קשה ולראות את כל פרטי הדברים, את כל התמונה ואת כל הסוגיות וכו', אלא תורה, קל ללמוד אותה. ומפני שאין בה יגיעה וצער, והיא מעט, אלא אמר להם על תורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשל קינה, ולפי שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, ובכל נפשו ובכל מעודו. עכשיו יש כאן תירוץ על עוד קושיה. פרשה ראשונה של שמה כתוב בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מעודך. פרשה שנייה כתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם בכל לבבכם, בכל נפשכם, ואין בכל מעודכם. איך ליישב את זה? למה אין פה בכל מאודכם בפרשה השנייה? פרשה ראשונה כתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר המדרש תירוץ. פרשה ראשונה מדברת על לימוד התורה. על לימוד התורה שבעל פה. ששם צריך בכל מאודיך. בכל מאודיך זה בכל ממונך. זה בכל המאמצים שלך, מאוד 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 מאוד, זה המילה מאודיך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאוד 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 מאוד. בלי עוד. לא אמרנו את כל המאוד, כן? עוד ועוד ועוד ועוד. לא נצרים באף מקום. זה עניינה של הפרשה הראשונה. ומניין שבאמת זה מדובר על תורה שבעל פה. והם הכתיב אחריו, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ואיזה זה תלמוד, ואיזה זה, זה תלמוד, שהוא הלב. הווה אומר, ושיננתם לבניך. זה תלמוד שצריך שינון. ללמדך שפרשה הראשונה שבקריאת שמה, אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו שכתוב פרשה שנייה. והיה אם שמוע תשמעו ונתתם את ארציכם. זה מתן שכרם של עוסקי מצוות. שאין עוסקים בתלמוד. ובפרשה השנייה כתיב בכל לבבכם ובכל נפשכם. ולא כתב בכל מאודכם. ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. לפי שיש בה צער גדול ונידנות שינה. ויש מבלה ומנבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכרה לעולם הבא. שנאמר העם הולכים בחושך ראו אור גדול. אור שנברא ביום הראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה. המדרש מרחיב בזה. מרחיב, מרחיב מאוד מאוד. מה זה קשור לפרשת נוח? פרשת נוח קוראים בהתחלת הזמן. התחלת הזמן צריך להסביר את ערכה של תורה. התחלת להתכונן לדעת מה אנחנו הולכים לעשות. אז אנחנו קיבלנו על עצמנו לשבת ולעסוק בתורה שבעל פה. הגענו השנה אנחנו לומדים מסכת כתובות, שזה ש"ס קטן. מסכת חשובה מאוד מאוד. ש"ס קטן פירושו של דבר שיש בה כמעט מכל הדברים שנמצאים בכל הנושאים, כי חיי המשפחה הם בעצם עולם קטן שמכיל בקרבו ענייני ממון וענייני איסורים ועניינים השונים, זדים השונים, ש"ס קטן. וכולנו באנו עם רצון אז לשקוד על התורה, לעמול בתורה, להשקיע, לוותר על הרבה דברים על מנת לשקוע בלימודה של התורה, כדברי המדרש תנחומה. צריך אבל לדעת, אנחנו מקבלים על עצמנו עול תורה, ואנחנו צריכים לפתח את היכולת ללמוד את התורה בשמחה ולהרגיש דבקות, לא רק עול, חובה, הכרח, אלא שמחה, ולא שמחה קטנה, כי בלי כל שהוא של שמחה אי אפשר בכלל ללמוד תורה, בלי איזושהי הרגשה של סיפוק ושל התקדמות. צריך ללמוד את התורה בשמחה גדולה, גם מצד, בראש וראשונה, מצד שאנחנו עוסקים בדבר השם. ואין לך דבר יותר גדול מזה. וזה צריך להיות משמח מאוד מאוד מאוד. וגם למצוא את הדרך, כל אחד צריך למצוא את הדרך איך ללמוד באופן הזה, שהוא מרגיש שהלימוד הוא תואם לו, שהלימוד מתאים לו, והוא וממלא אותה שמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כבר הסברנו את דברי הרב. גם שמחה, שמחה זה דבר של, כשאדם מתרגל לאיזה דבר, אז כבר זה לא כל כך ממלא אותו שמחה, כמו בפעם הראשונה. אבל כשאנחנו עוסקים בדבר השם, שהוא למעלה, למעלה, למעלה מכל השגה, כל הזמן צריך להרגיש שזו התחדשות מהעיסוק בדבר השם. ומצד שני, לא צריכים להרגיש שהדברים הם כל כך עליונים ולא שייכים לנו, כי אנחנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו טבע נשמתי אלוקי שמתאים לתורה. אז גם שמחה וגם להרגיש טוב, להרגיש טוב, ולעבוד על זה, להרגיש טוב. להיות בשמחה, לפתח צמאון, צמאון לדבר השם. הווי שותה בצמא את דבריהם. כלומר, כשאדם שותה, לשמוע וללמוד מתוך תחושה של צמאון, צמאון גדול, ושמים רבים לא יוכלו לחבות את האש, את הלהבה, את האהבה. כלומר, כמה שאנחנו נשתה, נשאר צמאים, עוד יותר צמאים. כי זה כל כך טעים, הלימוד שהצמאון הולך ומתגבר ככל מה ששותים יותר ויותר. אז זהו, אני רוצה לברך את כולכם. אני יודע, חבורה, ממש, יש פה נבחרת של בני תורה, שאנחנו... רק לראות אתכם, זה ממלא שמחה גדולה. לא היה לי כל כך פשוט לא להיות השבת כאן. השבת הראשונה זה, אני חושב, הפעם הראשונה שלא הייתי, אבל להיות שם במקום ההוא, היה קשה לי לוותר. אז אני רוצה לאחל לכולם, בעזרת השם, שתלמדו ותעלו במעלות הקודש, הזמן הזה יהיה זמן של התעלות גדולה, התעלות רוחנית, בשמחה ובטוב לבב. חזק ונתחזק.